היי, כאן שולי זיו עם הפודקאסט איך להתפרנס מאומנות או מהכישרון שלכם. אני מזמינה אתכם להזין כי לכל אחד מכם יש כישרון כלשהו ורק צריך לקדם אותו. היי, אז פרק 27, אני מארחת הפעם אומנית גרפיטי, בעלים של חברת גרפיטי יול, אז אלינוי כיסלוב, שהיא גם אומנית גרפיטי, והיא גם בעלים של חברה שנקראת גרפיטי יול, שמציעה סיורים וסדנאות, יש לה מעל 20 עובדים, סניפים בתל אביב, ירושלים, ואפילו באתונה ובחיפה, עם 2,800 לקוחות חדשים מדי, מה? מדי חודש?
כן.
וואו, מדהים. בנוסף היא יזמית בתחום האומנות והיצירה. גם מורת דרך וגם עם רקע של תיאטרון. אז אותי היה ממש מעניין לדבר איתך, כי אני רואה איך את משלבת יפה את האומנות, את היצירה, וגם את הפרנסה. והרבה אומנים, את יודעת, מתקשים עם החלק הזה, ולא מוכנים לוותר, ואני אומרת, אל תוותרו על היצירה, אבל תמצאו דרך גם להתפרנס.
כן.
אז בואי ספרי קצת על עצמך.
אז באמת, אני אמנית, אני כן אגיד שזה, הטייטל של אמנית זה לא מה שהרגשתי איתו בנוח, הרבה שנים, כי בעצם היה לי אח שהוא ממש אמן, אז מי אני, לעומתו, כל זמן הייתי בהשוואות, וגם כשהתחלתי את דרכי בתור אמנית, אז גם התחילו שאלות של איזה תעודה, מה למדת, ואיפה למדת וכולי, וגם היו כאלה שאמרו, זה לא מספיק יפה, זה לא מספיק, אז היה לי קשה עם זה כמה שנים, ואז לקח לי כמה שנים להסתתר מאחורי האמנות, כלומר שאנשים לא ידעו שהיא שלי, ואז לאט לאט זה צבר תאוצה, אנשים התחילו להגיד, וואו, איזה יופי, מי עושה את האמנות הזאת, ואז כבר היה לי הרבה יותר קל להגיד זאת אני. אז הרגע מהבחינה הזאת של הגרפיטי, וגם אני אגיד שבתור ילדה לא הרגשתי הכי אומנותית שיש. שוב, נראה לי הייתי קצת בצל של אח שלי.
שבואי נגיד, גילוי נאות.
כן.
אח שלך, יונתן כיסלב, כמו שהוא קורא לעצמו. למי שיש את הספר שלי, איך להתפרנס מאומנות, אז יש לי ראיון ארוך עם יונתן, שעשה צמיחה מאוד מאוד גדולה.
כן.
ואת אחותו שלקחת את העסק עלייך, כי נכון. אני זוכרת שהוא התחיל את העסק הזה.
נכון, ובמשך הרבה שנים אני חושבת שהייתי אחות של, בכלליות, גם בתיכון נגיד, תמיד חשבתי שאני אחות
מה של. מה הפרש ביניכם?
4 שנים.
לטובתו.
כן, הוא גדול ממני. אז כן, אני חושבת שזה באמת יכול להיות אתגר להתפרנס מאמנות, אני גם רואה את אחי בין היתר, ובמשך שנים שהוא מחר בגלריות והכל, ואני באמת חושבת שזו אמנות להתפרנס מאמנות. אפשר לעשות את זה בכל מיני דרכים. אני חושבת שמבחינתי נגיד הקורונה הייתה סוג של טלטלה שככה הוציא אותי מאיזושהי יציבות וגרמה לי להיות הרבה יותר יצירתית באיך אני מתפרנסת. נגיד עד לפני, בעצם הקמנו את גרפיטי הולך שלי ואני לפני 10 שנים, ב-2013. במשך 3 שנים עשינו ערימות של טעויות, באמת, כל מה שאפשר לדמיין עשינו, הפסדנו הרבה כסף, ממש סבלנו שנינו.
בואי רגע נסביר מה זה גרפיטי יול. מה, כן. מה בעצם, מי האנשים שבאים כדי לראות גרפיטי בתל אביב?
אז בעיקרון, אם היית שואלת לפני 10 שנים, הייתי אומרת לך אף אחד. באמת, זה היה כמו, לפני 10 שנים, זה היה כמו שאני אגיד לך, בואי ניקח אותך עכשיו סיור לראות מדרכות, או לראות נורות רחוב. כזה, זה היה כל כך לא קשור לכלום, אנשים לא הבינו את מי זה מעניין, למה כמה קשקושים על הקירות
יעניין. אז איך בא הרעיון?
הרעיון היה של אחי, של יוני, של יונתן, והוא בעצם הזמין כמה חברים, ומשפחה אמר, בואו ניקח אתכם לסיבוב ולהראות לכם גרפיטי. ואני הגעתי כי היה לי לא נעים. אני לא אהבתי בכלל אומנות, לא הבנתי מה הולך לדבר, בטח על איזה קשקוש. הייתי ממש סקפטית. ואז התחלנו, והוא מדבר על באיזה שעה עושים גרפיטי, מי זה האנשים האלה? זה גברים, נשים, מבוגרים, צעירים, באיזה שעה עושים גרפיטי? למה שמישהו בכלל ייקח סיכון ויעשה דבר כזה? ואני קולטת תוך כדי שזה מרתק. אני קולטת שאנשים לוקחים סיכון ו- ועושים...
למה זה אסור?
זה ממש אסור, זה לא חוקי גרפיטי.
כי את יודעת, אני חייתי בניו יורק 7 שנים, ומלא גרפיטי, בכל מקום, על הסאבווי, על הרחובות, בסוהו,
לא
בכל מקום.
לא חוקי, בניו יורק בכלל, שם זה ממש מסוכן, בטח על הרכבות וזה.
קיט הרינג עשה גרפיטי.
נכון. וזה, אני חושבת...
יש לנו חתיכה דרך אגב.
כן?
תלשנו
מהקיר?
כן.
גדול.
כן, כן.
גדול.
אני אראה לך.
הנה, את רואה? איזה יופי, תראי איך גרפיטי. יכול
כן, כי טרינג התחיל ככה, ונהיה אומן...
נכון. וזה רגע משהו שאני חושבת ששווה להעיר עליו, שגם אם מקשיבים לנו אנשים שהם בתחילת דרכם, או שמתחיל להיות להם תחושה של די נמאס לי כמה אפשר, הפריצה הזאת יכולה להגיע. זה לא ביום אחד. גם גרפיטי הוא לא נולדה ביום. אנחנו במשך 3 שנים התחננו לאנשים שיבואו לסיורים שלנו. התחננו. כל מיני דודות רחוקות ואנשים שעצרתי ברחוב, אמרתי להם, בוא, זה ממש מעניין. כלום. 3 שנים אנשים, זה לא עניין אותם. כל מיני בקשות הזויות קיבלנו, ואחרי 3 שנים באמת הכי עזב. ושם הבנתי שאני חייבת לעשות איזשהו שינוי, ושזה כבר אי אפשר להמשיך ולהעביר את הזמן. ואני חושבת שזה משהו שהרבה אנשים חווים, בטח אמנים.
כן.
שלב כלשהו שהם עושים ועושים ועושים ולא רואים תוצאות. אז או שהם מבטרים בשלב הזה והופכים להיות שכירים או משהו כזה, או שהם עושים איזשהו שינוי.
כן, אז מה השינוי שעשית?
אני חושבת שקודם כל הסכמתי להגיד שאני לא יודעת. לפני כן הייתי במין כזה, אנחנו נצליח. אז גם אמרתי שאני לא יודעת, והתחלתי לבקש עזרה. התחלתי לחפש יועץ, בהתחלה לא היה לי באמת כסף, אז הלכתי לכל מיני גופים כמו מעוף וכזה, שזה היה מסובסד. וגם... התחלתי לעשות יותר אקטיבית. שממש הלכתי, אחד הדברים שהיועץ אמר, הוא אמר, קודם כל את לא יכולה להעסיק עובדים, אין לך כסף לשלם להם, בטח שאת מסיימת במינוס. אז הוא אמר לי, צריך לעשות הכל לבד, גם את החשבוניות וגם את הזמנות וגם להדריך וגם זה, שזה איזה מין אופוריה כזאת, כשהקמנו את העסק, שיהיו לנו עובדים וכזה.
הייתה אצלי פעם שחקנית שעבדה אצלכם, שירה.
גדול.
כן.
שירה מור.
שהיא סיפרה לי, כן.
נכון.
שזה נורא כיף בעצם, היום כבר עושים סיורי אוכל, נכון. ועושים סיורי, אני רואה כל הזמן ברוטשילד, נכון. מסתובבים, מראים בתים, זה כאילו נהיה
באמת,
קטע.
נכון, שזה באמת עניין שאני חושבת שעד שלא הייתי בתוך העולם הזה, לא הבנתי אותו, אנשים מאוד צמאים לצאת ולחוות ולעשות פעילויות. אז בין אם זה לסיורי אוכל, סיורי אמנות, אבל אני לצורך העניין אומרת, אם מקשיבים לנו אמנים, אז כל עבודה שאתם עושים, לא משנה איזה סוג של, היא אנשים צמאים לראות אותה. כן צריך שיהיה לה איזה סיפור מעניין או משהו כזה, שאגב, לי לא תמיד היה סיפור מעניין, אבל מה שנחמד זה שאנשים ממציאים את הסיפור המעניין, לפעמים. שואלת אותם על העבודה, מה אתם חושבים, למה הוא התכוון? אז אומרים, לדעתי, ככה וככה וככה, וסבתא שלו ככה וככה, וזה וזה, זאת אומרת, וואו, מגניב, מגניב. תקשיבי, האנשים שהגיעו לפעילויות שלנו, הם אלה שהפכו את הסיור הזה לכזה מוצלח. וגם האנשים תוך כדי הסיור נתנו לי רעיונות שאמרתי, אני לא מאמינה, אני חייבת לעשות עבודת גרפיטי על זה. העבודות גרפיטי הכי טובות שלי הגיעו מרעיונות של אנשים שהצטרפו אליי לסיור.
מה, ואז בלילות היית הולכת ועושה גרפיטי?
ואז בלילות, בעיקר לפנות בוקר, ו3 פעמים נתפסתי, וזה... לקחתי הרבה...
מה זה, מה קורה כשנתפסים?
זה תלוי. יש לך עוד במה זה תלוי?
כן, במה זה תלוי? בנחמדות שלך לפקח?
בפקח, לא בנחמדות שלי, אלא בנחמדות של הפקח. ואיך הוא ישן בלילה, ומה שלמה? מאוד תלוי. לי איכשהו נפלתי 3 פעמים על אנשים שלא ישנו טוב בלילה, ולא באתי להם בטוב.
ו?
ובפעם הראשונה זה היה מעצר.
מעצר?
מעצר.
תרצינית?
6 שעות במעצר. בתיק פלילי וכזה.
מה?
כן.
אני בשוק.
שאגב... אני חושבת שזה היה אחד הנקודות מפני עבורי. כי אז כשביליתי במעצר, ומבחינתי זה באמת היה נקודת שפל, כי באותו רגע זה לא הצחיק אותי, זה היה ממש נראה לי שנגמרו החיים שלי. אמרתי, מי ייקח אותי, מי יעסיק אותי עכשיו עם תיק פלילי? והרגשתי ממש טיפשה.
איך זה קרה? תספרי. רגע, ידעת שזה מסוכן וזה אסור.
ידעתי שזה מסוכן ואסור.
אוקיי.
אבל...
ומתי עשית את זה? באיזה שעה?
זה הטעות. זה מה שאני מלמדת אותו בסיורים. הלכתי בשעה הכי גרועה שיש.
שהיא?
שזה בחצות.
בדיוק רציתי להגיד חצות.
הכי גרוע שיש. כי כולם ישנים והיחידים שמסתובבים זה שוטרים.
אהה.
אז כן, זה היה בחצות.
ואיפה עשית? באיזה שכונה?
עשיתי את זה באזור איילון, ליד בצפון תל אביב.
אהה.
ובמקרה הגיעה המשטרה. וגם לא הייתי ערוכה לזה. לא חשבתי מה אני אגיד, איך אני אגיד.
וואו.
לא הייתי ערוכה לזה. כן. אז הלילה במעצר מבחינתי היה אחד הרגעים המכוננים בדיעבד, כן? את יודעת, אם היית מחזירה אותי ללילה או כמה ימים אחרי, לא הייתי אומרת לך, וואו, איזה חוויה מכוננת. הייתי שבורה.
יו.
ממש. אבל אני חושבת שאז אמרתי, טוב, באמת לתחתית יותר נמוכה מזה אי אפשר להגיע. אז... אז מפה אני חייבת לעלות, וגם אני חושבת שזה עזר לי, כי הבן, לפחות בתפיסה שלי, לא ייקחו אותי לאף עבודה כשכירה. אז אמרתי, טוב, אני חייבת להמציא לעצמי עבודה.
פשוט פתחו לך תיק פלילי?
כן.
איך השתחררת? מה היה? עורך דין? כסף? מה?
לא, אמרו לי, יש לך תיק עכשיו. כלומר, את, את רשומה במשטרה.
וואו.
כן, שחררו אותי, 6 בבוקר. משהו כזה.
ואחר כך תפסו אותך עוד פעם?
אחר כך עוד פעמיים. זה היה... בפעם השנייה לפחות ניסיתי לחשוב על סיפור, זה גם לא עזר. אבל לשמחתי, יואב, מה שחוששת שאחר כך יקשיבו לזה משטרה. אבל בכל מקרה...
אבל כבר קיבלת העונש שלך, אבל יש כזה את רמי באר, או... יש כאלה שכותבים גם את השם שלהם, מה
נגיד,
זה?
אז נגיד, רמי מאירי ממש קיבל אישור מהעירייה לצייר. הוא כן לדעתי עשה את זה בשנים הראשונות בחינם. ואז זה היה מבחינתו פרסומת, ומבחינת העירייה אחלה
וואלה.
צבע לעיר. ולעיתים מאוד מאוד נדירות נותנים אישור, בדרך כלל, כשזה לא פוליטי, לא חברתי, לא זה, לא זה, ואז אני אומרת קצת יוצא הטעם מהיצירה, לדעתי.
ואיך היצירה שלך?
אז אני במשך הרבה זמן עשיתי בעיקר דברים פוליטיים, חברתיים, כל מיני דברים שרציתי להגיד, שהרגשתי שצריך, הם צריכים להאמר, כן. ומה שמאוד אהבתי בגרפיטי זה שאת לא, הם לא יודעים מי עשה את זה, אם זה גבר או אישה. נגיד אחד הדברים שעשיתי היה כזה כיתוב תנכי, שמדבר על נשים, ואז לא היה ברור אם זה גבר שכתב את זה, אם זה שוביניסט, אם זה חרדי, אם זה אישה, אם זה חילונית. לא היה ברור. וזה היה פשוט מרתק.
מה, ויצא לך להדריך סיור גרפיטי כשרואים עבודה שלך?
כן, גם היום יצא לי זה... אבל זה נחמד, מה שנחמד זה שהם לא יודעים שזה עבודה שלך.
לא, הם לא יודעים, אבל זה... מה את מרגישה באותו רגע?
אני חושבת שבהתחלה זה נורא הביך אותי, כי גם בהתחלה הייתי מאוד תלויה בדעות של אנשים. אם אנשים אומרים, איזה עבודה מכוערת, זה היה ממש...
מפיל אותך.
מקווץ אותי מאוד. בהתחלה עוד כן אמרתי, זה שלי, זה לא שלי. ואז אמרו, מה זה, מה הפן? ואז במשך חודשים לא הצלחתי ליצור. כי אמרתי, אני לא באמת יודעת, זה מה הפן, מי אני? ורק כשהפסקתי להזדהות מאחורי העבודות שלי, היה לי הרבה יותר קל.
כן, וואו.
שאגב, אני רואה את לא, זה גם, זה... אני רואה את זה אצל אמנים אחרים, שזה גם יותר קל להם לפעמים, כשהם לא בהכרח.
נכון.
בתחילת
נכון.
דרכם לפחות,
שלא מזדהים. יש גם כאלה שלא, את יודעת, לא חותמים בשם האמיתי שלהם.
נכון.
כי הם חוששים קצת.
האמת שיש הרבה אמנים כאלה.
כן.
לפחות בשנים הראשונות. כן. יש בזה משהו נחמד.
אבל את יודעת, יש בזה יופי של חיסון, כזה לעמוד לשמוע מה אחרים אומרים. זה לא כולם אוהבים, ואנחנו צריכים להסכים עם זה.
נכון.
שלא כולם יאהבו אותנו.
נכון.
וזה בסדר.
נכון. והאמת ראיינתי על זה מישהי, שאלתי אותה מה היא עושה בשלבים כאלה, יש לה גם עסק גדול, ואיך היא מתמודדת כשפונים אליה כל מיני, ורק תלונות. אז היא אמרה שיש לה קבוצה עם עצמה, שהיא שומרת שם את כל התגובות הטובות. ואז ברגעים הקשים, היא מזכירה עצמה. וזה נראה לי באמת מין חיסון כזה שכדאי להכין אותו.
כן, נכון.
כל מיני הצלחות כאלה, אפילו
מאוד חשוב. מאוד.
כן. כי גם ככל שגדלים ומצליחים יותר, האתגרים נהיים יותר קשים.
נכון.
והתגובות יותר חריפות.
נכון. לזכור למה עושים מה שעושים. זה חשוב, הלמה.
כן.
ולראות איך יש אנשים שזה נגע בהם.
כן.
וזה מספיק.
כן.
לא, אנחנו לא צריכים את כל העולם.
ממש. אני רגע רציתי לשאול אותך.
כן.
את בעצם, את במשך שנים עובדת עם אמנים.
כן.
נכון? ומה גרם לך ממש להחליט שאת הולכת ומלווה?
אמנים? תראי, זו שאלה נהדרת, כי באמת זה בא ממקום מאוד מאוד אישי, שאתה, בן זוג שלי הוא אומן, הוא צייר, הוא בן אדם, הוא מולטי מדיונר, אפשר להגיד. הוא גם צייר, הוא גם פסל, הוא גם מחזאי, הוא במאי, הוא איש טלוויזיה, הוא כתב שירים, הוא כתב תסריט, הוא באמת עושה הכל. ואני התחלתי כרקדנית ואחר כך כמעצבת תאורה בתיאטרון. ובשלב מסוים הבנתי שאני חיה עם אומן. והאומן הזה אומר, זה מה שאני יודע לעשות. ולפעמים יש לי עבודה ולפעמים אין לי עבודה. ואחר כך התחילו כל מיני עניינים של כן פונים אליי, לא פונים אליי, דברים כאלה, ולי זה היה נורא מוזר, שכאילו...
שהוא אומר...
שאדם צריך להיות תלוי במישהו אחר. חיצוני. נכון. ולא כל כך הבנתי את זה, אבל חשבתי שככה זה אומנים. וגם נורא, רגישות נורא גבוהה לסירובים, או לביקורת לא טובה, כן. דברים כאלה מאוד, שאתה יודעת, שחיינו אותם.
כן.
ואז הלכתי ללמוד אימון, ב-2008. הלכתי ללמוד אימון, כשהייתי כבר בבית ציוני אמריקה, ופתאום ראיתי שיש דרך, פתאום הבנתי. כן. הבנתי כן. שאפשר לעבוד על התודעה, אפשר לשנות תפיסות, אפשר לשנות אמונות.
כן.
ומה זה עושה לנו כשאנחנו משנים אותם.
כן.
ואז גם החלטתי להפוך את בית ציוני אמריקה לבית של התפתחות אישית.
וואו.
ואז הבאתי לשם את כל המנטורים, אם זה אלון אולמן ואירן שטרן ועוד ועוד ועוד, וכאלה מחול ורוברט שמין ומי לא. וכל הזמן נכנסתי ולמדתי ולמדתי ונכנסתי ולמדתי, ואז נסעתי לטוני רובינס 4 פעמים. וואו. ולמדתי גם CBT ומיינדפולנס וכולי. וטרילותרפיה, בודיזם עם ניסים המון. למדתי בלי סוף. ואז אמרתי, מי הכי צריך את זה? אומני.
כן.
ואז באמת באחת הסדנאות שהייתי שם, בא הרעיון הזה של אני רוצה ללמד אומנים, איך להתפרנס מאומנות. ובעצם לקחתי את ה... אני לא אגיד הכאב הפרטי, אבל כאילו הקושי הפרטי שראיתי שזה לא פשוט, וגם, את יודעת, הילדים שלי גם אומנים, ושמעתי כל מיני דברים, משפטים כאלה, אני לא אבזה את האומנות שלי, ופתאום ראיתי שהמון אומנים מרגישים ככה, את כל הרגשות האלה. אמרתי, וואו, אף אחד לא מתייחס אליהם, אף אחד לא חושב עליהם, חושבים שהם מעופפים, ואני חושבת שהם מאוד חשובים. כי אומנות היא המראה של החברה, והיא משקפת לנו כל כך הרבה דברים, ואיך היו החיים בכלל בלי אומנות?
לגמרי.
מה היה פה?
כן.
אז זהו, ואז החלטתי והתחלתי לעשות סדנאות, ובאמת יוני היה בסדנה הראשונה שלי. אז ככה התחלתי, והפכתי את זה למשימת חיי, לכמה שיותר אומנים לעזור להם, וכתבתי את הספר, ואני מתרגשת כל פעם מחדש שאומן עושה אצלי תהליך, והוא בא ומספר, הנה, שיניתי תפיסות, עכשיו אני עושה, אני מוכר, אני יודע.
תני לי דוגמה כזאת למישהו כזה שעברתי איתו תהליך ושזה...
אוי, יש כל כך הרבה.
מישהו אחד שאת ממש מתגאה בתהליך שהיה איתו, שעבר ממש שינוי.
אלינוי מתוקן. לא, אני כל כך רוצה לשמוע אותך.
זה פשוט מספרים כל כך, זה באמת מדהים שאת...
זה הכי חשוב לי, באמת, זה כל כך חשוב, ויש המון, המון, המון. אין סוף דוגמאות. עכשיו, מה שקרה לאחרונה, בשנים האחרונות, שמרזבתי את בית ציוני אמריקה כדי להתמקד בזה, והלכתי ללמוד פסיכותרפיה 3 שנים באדלר. והלימודים של פסיכותרפיה כל כך העמיקו את כל העבודה שלי, כי אני עכשיו עובדת עם זיכרונות מוקדמים. וכשאנחנו רואים דברים שהתקבעו אצלנו בילדות, ואנחנו מצליחים לשנות אותם, אנחנו מצליחים לשנות אותם, ואז לפעול, דברים שגורמים לנו לעצירות, את יודעת, סיפורים ממש של דברים שילד שומע בבית, או שהם עוצרים אותו, שהם חוסמים אותו, שהם מדביקים עליו איזה תווית, או או ילד שהופך להיות מרצה כי יש לו אח על הרצף, או כל מיני דברים שקורים בילדות עד גיל 8, מאוד משפיעים על ההתפתחות שלנו.
כן.
ואנחנו מסיקים מסקנות, שבגיל 8 אנחנו עוד לא יודעים, בגיל 6-7, וכשאנחנו עושים תהליך, אנחנו חוזרים למקומות האלה,
כן.
ומשנים, עושים שם שינוי.
וואו.
והשינוי הזה, שדרך אגב הוא גם מוכח מחקרית, שבחינת תאי המוח אנחנו יכולים לשנות סוף של סיטואציה, של זיכרון. ברגע שאנחנו עושים את זה ומשנים, אנחנו פתאום נפתח את הדלת, פתאום משהו נפתח. את יודעת, אפילו היום ישב אצלי בחור מוכשר, שרשימת האמונות המקבילות של אין לי אומץ, לא יהיה לי ביטחון עצמי, אני לא אצליח לעשות, אף אחד לא אומר, אני מוזר, אף אחד לא רוצה לשמוע אותי, המון כאלה. וכשיש מחשבות כאלה, לא זזים, לא עושים כלום.
כן.
אז ברגע שאנחנו פותחים את זה, פתאום יש פעולות, פתאום
כן.
עושים דברים, פתאום,
כן.
איך אמר לי מוזיקאי שהיום דיברתי איתו, קיבלתי פנייה מחברת הפקה בחול, הם רוצים שיר שלי.
וואו.
הוא עושה מוזיקה אלקטרונית, הוא כותב, אז הוא אומר, שמעו אותי, הם רוצים, כי הוא 3 שנים שולח להם חומר.
וואו, איזה
כי
אופי.
הוא מתמיד, כי
כן.
זה העניין. את מבינה?
ממש.
אז כשמקבלים את הכלים האלה ומבינים שההצלחה לא באה בן רגע, שצריך לעבוד, צריך להתמיד וצריך להיות חסינים מפני פחד מסירובים, פחד מלא, כל הדברים האלה, כלים של שינוי תודעה, של חוסן מנטלי, זה מה שחשוב.
כן.
צריך חוסן מנטלי בשביל להצליח לעשות את מה שאנחנו רוצים בחיים.
כן.
וברגע שאנחנו מבינים את זה, איפה אנחנו חלשים, איפה אנחנו נופלים, מה, ומטפלים בזה, אז הדרך פתוחה. ואז
כן.
באמת קורים דברים נפלאים.
כן.
ויש הצלחות מטורפות. באמת,
כן.
ממש.
אני מסכימה, אני חושבת שכשאנשים באמת גם שמים התכווננות, אז הם מתחילים לראות את ה...
נכון,
לראות.
כשהם שמים מטרה ברורה,
כן.
ואז
הם מוכנים לגעת במקומות האלה ולחצות את
כן.
מה שצריך, אז הם
כן.
רואים את ה...
אז תגידי, איך שילבת בין היצירתיות הזאת המתפרצת שלך, לבין עסק שזה צריך להיות מאוד מסודר ו... עובדים ואקסלים
תראי,
וכל...
תראי, עד היום זה כן מאתגר הסיפור הזה, כן? כל העובדים והאקסלים, גם היום זה מאתגר אותי, וגם היום שלי זה חלום שיגיע שלב שאני לא אצטרך להתעסק בדברים האלה. אני כן משמעותית מתעסק בזה פחות. אני חושבת שמה שלי נתן הרבה אנרגיה, היה לראות את התגובות של האנשים כשהם רואים את הגרפיטי, ולראות מה בשעה וחצי הם עוברים, איך הם, אני אוהבת להתחיל את הסיור גרפיטי ולשאול, מי עושה גרפיטי? נשים, גברים, מבוגרים, צעירים?
כולם.
באיזה שעה הם עושים גרפיטי?
כנראה, ב-12 בלילה, אבל
יופי,
לא כדאי.
אז רוב האנשים יגידו באמת בלילה, ואז הם עושים את זה בלילה, אז מה הם עושים בבוקר? ישנים כנראה, נכון? אז מאיפה יש להם כסף לספרי? אז באמת הם תשמרו את הרושם הראשוני, נחזור עליו בהמשך. ואז אנחנו עושים את כל הסיבוב ורואים מישהו שעבר איזושהי חוויה קשה בצבא והתחיל לצייר פלסטרים בכל מקום. דדה, ואיך זה השפיע עליו. ואז אנחנו רואים מישהו אחר שלא היה לו אפשרות ללכת למוזיאונים והחליט לצייר ברחוב שאנשים יוכלו ליהנות. ואז אנחנו רואים ילד בן 13 שהרגיש שמן ונידו אותו מהבית ספר והלך ועשה גרפטי. כל מיני סיפורים כאלה, שאת אומרת,
וואו. מדהים.
ואז אנשים יוצאים בסוף ולמד להם, נו, איך הרושם שלכם עכשיו? מי עושה גרפיטי? זה רק נשים, רק גברים, רק צעירים, רק מבוגרים, מה הם עושים בבוקר, מה זה? ולראות את התהליך שאנשים עוברים, אז זה מבחינתי נותן לי ים של אנרגיה, וזה ממש עזר לי ליצור עוד ועוד. אז זה אני יודעת להגיד שאז מאוד עזר לי, ואני חושבת שגם מה שאת אומרת, איך משלבים בין השתיים, פשוט ההסכמה הזאת שכל פעם זה יגדל עוד קצת, ולא... לנסות לקפוץ למקום שהוא... כלומר, להסכים לזה שזה...
כן.
אי אפשר לגדול מהר מדי. נגיד, אני חושבת שלפני שנה עשינו איזו טעות, וגדלנו מאוד מהר, ואחר כך שילמנו על זה חודשים את המחיר. כלומר, היה לנו
כן.
ממש ביוני שנה שעברה.
האמת שאני גם רואה אותך ברשתות, ואת משתפת מאוד מאוד יפה, שזה מאוד חשוב. את ממש ככה... כותבת מה את מרגישה, מה היה, מה קרה, מה קורה. מאוד חשוב, שזה כן. גם מחסום שיש להמון אמנים, שאומרים, אני לא רוצה לכתוב, לא מוכנה לכתוב דברים אישיים, אני לא מוכנה, אין ברירה.
באמת אין ברירה.
זה העולם.
זה היום. חייבים. נכון, כי אחרת, מי יכיר אותך בכלל? כלומר, אני זוכרת שגם במשך שנים קיוויתי שמישהו אחר ישווק ויספר עליי,
כן, וכזה וכזה. כן, זה לא הולך.
זה לא הולך.
תראי, יש חוק בשיווק, שנקרא שלושה שלבים, know, like, trust, mm-hmm. כאילו, צריכים להכיר אותך, לחבב אותך, לסמוך עליך.
כן.
עכשיו, על להכיר אותך, זה דרך הפרסומים האלה, כי אנשים שואלים, ממי אני קונה? מה אני קונה? ממי אני קונה?
כן.
והם רוצים לדעת מי הבן אדם.
נכון.
ולכן זה לא רק, את יודעת, לדחוף את, את מה שאתה עושה, אלא גם קצת לייפסטייל, איך החיים שלך נראים, וואי, מה אתה חושב.
זה נקודה מה זה חשובה, את יודעת, כי אנשים לפעמים מסתכלים ואומרים, למה אתם מתמסחרתם גרפיטי, כולם הולכים חולצות גרפיטי, והם תיקים גרפיטי, את יודעת, באיזשהו אופן, הרבה אנשים התמסחרתם. אני אומרת, מעולה, בסופו של דבר, יש לנו כל מיני, לצורך היה נקרא להם מתחרים בשוק, כל מיני אנשים בודדים, או חברות אחרות, אבל אם אנחנו רגע נהיה כנים עם עצמנו, יש סיבה שהרבה אנשים אוהבים שיש להם אייפון, עם הלוגו של אייפון, ועם התחושה הזאת של אייפון.
בטח, צריך מותג, אנשים אוהבים מקנה ומותגים, איזה שאלה.
ולכן, אני הבנתי שגם אם לצורך העניין, אני מקבלת מדי פעם פידבקים של התמסחרתם,
נהדר.
יופי, כן, זה מחמאה, כי אנשים, הנה, בציוני אמריקה, אנשים רצו לבוא למקום עם שם, בטח שמדבר על התפתחות אישית, שיש בו את האירועים הכי גדולים.
כן, זה היה ממש אנשים, הפסגה שלהם היה להגיע לארצות שם.
נכון.
זה הפך להיות מותג, בגלל נכון. המיקוד הזה של לעשות רק את זה.
נכון.
ממש קיבלתי לשם בעיקר רק, את יודעת, עסקים מהתחום הזה, של העצמה, של... של איך לנהל עסק, כן. את יודעת, כל הכלים האלה שהם נורא חשובים, אף כן. אחד לא לומד את זה.
נכון.
את יודעת, אנשים יוצאים מבצלל, הם לא יודעים כלום, לא יודעים מה לעשות, יוצאים מרימון, אני מלמדת ברימון ובשנקר. אז הם מקבלים כלים, מה לעשות עם המקצוע.
כן.
אבל ברוב בתי הספר לאומנות לא מלמדים את זה.
כן.
בעולם כן, בארץ לא.
כן.
תגידי, אבל... קראתי שיש לך איזה חלום, אבל לפני שנדבר על החלום, בואי תגידי מה על איזה באמת מכשולים או פחדים התגברת, על מה התגברת? כי את עדיין מתמידה וממשיכה, על מה התגברת פה, איזה פחד גדול.
אני חושבת שאחד הדברים היומיומיים שאני מתגברת זה טעויות, ולהסכים גם להבין שאני אתאה, וגם להסכים להגיד, טעיתי. עם לקוחות, עם עובדים, בזה שאני עושה גרפיטי, לפעמים יוצא לי באמת מכוער, ממש. ולהסכים להגיד, זה בסדר, גם יצא לי מכוער, זה בסדר שיהיו לקוחות לא מרוצים, זה בסדר שגם נגיד יש לי מנהלת בעסק שהיא מדהימה, ואני עושה איתה פשוט הרמה של טעויות. ממש, ברמה היומיומית, לפעמים שעתית. ופשוט להסכים להגיד, את צודקת, טעיתי, ואני אתקן לפעם הבאה. אז אני חושבת שזה רגע ברמה היומית. היה לי איזה לקוח ממש גדול וחשוב, שהתחלתי לעשות להם שיחות בשלב
כלשהו. מה זה לקוח חשוב? מה זה אומר?
אז יש לנו לקוחות שמביאים לנו הרבה עבודה. כמה לקוחות כאלה גדולים, סוכנויות תיירות, שמביאים לנו עבודה במסות.
כן.
התחלתי להצלצל.
של תיירים מחול שמגיעים?
התחלתי לצלצל, לשאול מה שלומם וכו', ולהציע להם לבוא לפעילות בעצמם, לחוות וכזה. ואחת מהם הייתה ממש טעונה עליי, אמרה לי, איך אתם מעזים, איזה אימיילים שלחתם לי, מה נראה לכם, איך אתם מדברים עליי. עכשיו, אני אסביר לך, אנחנו עשינו אוטומציה, תהליך אוטומטי כזה.
כן.
מישהו לא שילם, נשלח לו אימייל אוטומטי. אתה חייב לנו כסף, תשלם. אם הוא לא שילם ככה וככה זמן, נשלח לו עוד אימייל, אם לא תשלם, אנחנו לא נקבל יותר הזמנות ממך. עכשיו, זה אוטומטי. נראה לך שאני יודעת בכלל שנשלח עליה אימייל, אני אומרת, אתם איימתם עליי שאתם לא תיקחו אותי יותר, מי נראה לכם? מי סופר אתכם? אני אלך למישהו אחר, כזה וכזה. עכשיו, אני מתחילה להגיד לה, תראי, זה בטעות, זה כזה, היא בטוחה שזה אישי, כי כתוב את השם שלה והכל.
כן, כן, אני יודעת.
ואז פשוט להגיד לה, את צודקת, אני ממש מצטערת, באמת, זה הייתה טעות. ואגב, אחרי השיחה איתה, הלכתי ושיניתי את האימיילים, כי קלטתי שאנחנו, בכלל לא חשבתי על ה... אני, כשכתבתי את המייל, חשבתי על הלקוח הזה, שרדפתי אחריו 4 חודשים, שישלם לי. לא חשבתי על מישהו שנותן לי עבודה ברמה יומיומית. אז באמת על להסכים להגיד שטעיתי. ממש. וזה גם משהו שאחרי 3 שנים, כשאח שלי עזב, הלכתי למקומות האלה, והם אמרו לי, המדריכים שלך לא מדברים מספיק טוב אנגלית. זה ולהסכים להגיד, אוקיי, תודה על הפידבק, ולתקן. כמה שיותר מהר לתקן.
כן. אז איך מתחלק השבוע שלך היום? מתי את מקדישה לעצמך ומתי לעסק? איך זה הולך?
תראה, אני ממש אוהבת את מה שאני עושה. ממש.
שזה גם תנאי חשוב, נכון?
ממש. ושוב, רגע חשוב להגיד, לא כל מה שאני עושה אני אוהבת. יש דברים שאני אפילו ממש שונאת, ואני עושה אותם בכל זאת.
כן.
להוציא חשבוניות ומלא טבלות אקסל, אני ממש לא אוהבת לעשות את זה, אבל אני מבינה שאני חייבת לעשות את זה, וגם את זה למדתי בדרך מאוד קשה, כשנגמר הכסף, ואז הבנתי שלא גביתי וכל מיני. אז אני עושה דברים שאני אוהבת ואוהבת פחות, ואני מאוד מאוד משתדלת לשים לעצמי עוגנים בלוז, בין אם זה דברים רגע לעצמי,
כן,
ובין אם זה דברים רגע יותר אסטרטגיים, נגיד לצלצל לסוכנויות תיירות, נגיד לעשות שיחות משוב ללקוחות, דברים, בכל מיני מנטורים ששמעתי, קראו לזה משימת זהב, או אבן גדולה.
כן.
כזה לשים משהו אחד ביום, שאני יכולה להגיד, יופי, זה ממש יקדם אותי קדימה.
כן.
ואגב, רגע, רציתי להגיד בהקשר הזה, כי אני מאמינה שיקשיבו לפודקאסט הזה, כל מיני אנשים שיגידו, אני לא מרגיש בנוח עכשיו לצלצל איזה לקוח חשוב, או לא בא לי לשלוח הודים אל איזה, מרגיש לי לא נוח, ומה, נשלח לו ועשה לו פולו-אפים. אז מה שלי מאוד עוזר בדברים האלה, זה למצוא עצמי בדי, אני קוראת לזה, בן אדם למחויבות. או שאני ממש מושיבה אותי לעדי ואומרת לו, תקשיב, אני ממש חושש לשלוח את האימייל, אני צריכה שתשב לעדי ותגיד לי, יאללה, יאללה, תשלחי. או שתשבי לעדי ועכשיו אני עושה את השיחות האלה והן לא נעימות לי ותגידי לי שהכל בסדר. משהו כזה. נגיד, נורא רציתי לצלם סרטונים. והייתי תקועה עם זה, אני לא מצלמת סרטונים, לא מוציאה פוסטים. ואז פשוט פניתי לכמה חברות ואמרתי, בבקשה תעזרי לי, קחי את המצלמה, צלמי, תעזרי לי. אני כבר יודעת מה צריך, רק... כן. אז למצוא את הבן אדם הזה בחיים ש...
גם לבקש עזרה.
כן, ולבקש עזרה לגמרי.
כן, זה מאוד חשוב באמת שותף מחויבות כזה.
כן.
אני זוכרת שכשכתבתי את הספר, פתאום נתקעתי קצת, ואז פניתי ליניב זייד, שהוא היה לקוח בה, ואמרתי לו, תשמע, בוא נעשה הסכם. אני מבטיחה לך... שאני גומרת טיוטה ראשונה עד אוגוסט, זה היה בערך אפריל או לא יודעת, ואם אני לא שולחת לך את הטיוטה, אתה אומר שולי, אני בז לך.
וואו.
הוא אמר, מה השתגעת? מה פתאום שאני אגיד לך דבר כזה? לא. אמרתי, בבקשה, מה אכפת לך? אני רוצה. אני רוצה.
אני מבקשת.
כן, אני מבקשת שתבטיח לי שאם אני לא מסיימת את זה, ככה אתה אומר לי.
וואו.
זה אומר בסדר. ואז סיימתי את זה חודש לפני הזמן.
וואו.
כי זה, את יודעת, זה היה כזה.
וואו.
לפעמים אנחנו צריכים מישהו שישמוע עלינו, להתחייב מולו, להרגיש אחריות.
כן.
כי אחרת הדחיינות קיימת אצל כולנו. זה לא, זה ברור.
אני אשתף אותך שאני ממש אחת לחודש, חודשיים, כלומר, אני מתחילה, יש לי מאמנת אישית צמודה עליי, או יועץ, צמוד, ברוב השנים, וגם אם נגיד אני מסיימת ולוקחת רגע כמה חודשים, אחר כך שוב פעם. לי זה מאוד מאוד עוזר שיש מישהי שמלווה אותי ונותנת לי רגע פרספקטיבה ועצות, ושאני מחויבת מולה.
כן.
זה ממש, אני מדמנת אותנו כבעלות עסקים, כמו ספורטאים,
שצריכים נכון, מאמן. צריכים מאמן, צריכים מאמן. כל אחד צריך מאמן.
כל פעם קדימה.
כל אחד צריך מאמן. תראי, אני, בליוויים שאני עושה, נותן שיעורי בית, ואנשים באים אליי אחרי שהם עשו שיעורי בית, והתקדמו.
נכון.
זה לא, ככה מתקדמים.
נכון. ובטח כשאנחנו, יש לנו מישהו חיצוני, ידחוף אותנו לכיוונים שכנראה לא היינו מרגישים בהם כל כך בנוח.
ברור. ברור. אבל תראי, באמת, את הגשמת את הדבר הזה, שכשמתחילים עסק, אני אומרת, אתה צריך להיות מוכן לעשות הכל.
נכון.
הכל, גם לנקות הרצפה,
הכל.
אלה שאת יודעת, פותחים מקום, כל אחד צריך להבין שבהתחלה הוא גם היוצר, גם המשווק, גם המנהל, גם הנהלת חשבון, הכל.
נכון. אני כן אגיד לך שבנטייה שלי, יהיה לי הרבה יותר קל לנקות את השירותים ואת המשרד.
מאשר לדבר עם...
מאשר שעשות דברים יותר אסטרטגיים, ולכן אני פשוט הבנתי שאני חייבת לשריין ולשים זמן לדברים האסטרטגיים, אחרת העסק לא גדל.
נכון, צריך להיות ביומן זמן שיווק.
כן, ושגם יהיה ברור מה קורה בזמן השיווק הזה, אחרת זה
נכון,
שם.
נכון, נכון. את יודעת, אבל יש דבר אחד מאוד מאוד חשוב, שאני תמיד חוזרת ומדגישה. אני אומרת, כל אדם נולד עם כישרון, עם מתנה, והשליחות שלו זה להעביר את זה לעולם.
כן.
ולעשות הפרדה בין אני הבן אדם לבין הכישרון שלי. התפקיד שלי זה לקדם את הכישרון. לפעמים זה מצליח, לפעמים לא, אבל זה לא אומר שאני לא בסדר, זה לא אומר, זה לא פוגע בי.
כן.
אני מקדמת את הכישרון, כי לא באתי לעולם בשביל לאכול ולישון.
נכון.
באתי כדי לתת מהמתנה שקיבלתי אל העולם.
כן.
אז תחשבו, עם כל ה... לא יודעת, הביטלס או... או, או מוצרט, או לא יודעת, כל האומנים הגדולים, אם הם היו שומרים הכל אצלם, לא היה קורה כלום.
כן.
הם כולם שיתפו פעולה, ועזרו להביא את היצירה שלהם אל העולם.
כן.
וזה התפקיד של כולנו.
נכון. ואני חושבת שאחד הדברים שלי מאוד עזרו, זה שאימא שלי אמרה לי, כשהייתי יחסית צעירה, היא דחפה אותי לרקוד, ולא כל כך רציתי, אז... היא אמרה לי, לכי תרקדי, אני רציתי ולא עשיתי את זה. וזה הפחיד אותי מאוד, ואני חושבת שעד היום יש לי מין עננת פחד כזה להגיע לאיזה גיל מסוים, להגיד, חבל שלא עשיתי.
שתדעי לך שאני שואלת אנשים, נגיד שאת עכשיו בתשעים בבית אבות, ואנחנו מדברות על מה את מצטערת, על מה את מצטערת, ואנשים פתאום מבינים מה זה הדבר שהם... יצטערו אם הם לא יעשו.
כן.
זה מאוד חשוב, מאוד חשוב להסתכל על זה כך.
נכון.
כי אנחנו בסך הכל, כל כך הרבה אנשים מראים לנו שהכל אפשרי, אז זה רק להתגבר על הקשיים, להתגבר על הפחדים, לקחת עזרה ולעשות את מה ש... כי מה יותר כיף מלעשות מה שאנחנו אוהבים?
ממש.
זה הכי כיף.
נכון. ואני פשוט חושבת שכדי לעשות את מה שאנחנו אוהבים, אנחנו צריכות לעטוף את זה גם דברים שפחות אוהבים.
אין ברירה, אין ברירה, וזה מקדש את המטרה, זה בדיוק העניין.
כן.
כשאני אומרת רגל פרנסה, רגל יצירה, רגל הפרנסה מאפשרת לנו לקחת יומיים לצייר, או יומיים לכתוב מוזיקה.
כן.
ולכן זה שווה את זה.
נכון.
המון אנשים שנגיד התפיסה שלהם כלפי עצמם הייתה גרועה, נגיד שחקן, מה, אני גם מטפל, עושה עיסויים, או יופי, זה נותן לך את הכסף בשביל לשחק, נהדר.
כן.
אז פתאום הבן אדם מרגיש טוב.
נכון.
הוא אומר, הנה, יש לי כישרון נוסף, שאני איתו מממש את האמנות שלי.
נכון, ואני גם בשנים הראשונות בגרפיטי, הולבתי כשכירה, בכל מיני, הייתי מדריכה, מה שהיה צריך הייתי עושה כדי שבאמת לסיים את החודש ולהיות מסוגלת.
נכון.
כן.
אבל אני תמיד אומרת, אומנים, אל תעבדו בשכר מינימום, אתם אנשים מוכשרים, קחו עוד משהו מהיכולות שלכם, תמצאו איזה רגל שתכניס לכם פרנסה, כדי לממש את האומנות ולא לוותר עליה. לא להגיד, אני מצטערת שלא ניגנתי, אני מצטערת שלא ציירתי, אני מצטערת שלא רקדתי. למה?
כן, נכון.
זה... חשוב. טוב, אז לפני שנסיים, בואי תספרי לי מה החלום הבא שלך, כי קראתי משהו על איזה מרכז, משהו כזה.
בעיקרון, יש שני דברים שממש בא לי. הדבר הראשון שממש בא לי זה להרצות. כרגע עולה עם הרצגה, שזה הרצאה עם הצגה. ממש בא לי לתת השראה לאנשים לעשות מה שמלהיב אותם ומואבים, בין אם זה באמנות או בדברים אחרים. וממש מבחינתי החלום זה לעשות סיבוב בעולם ולהרצות את ההרצאה הזאת.
מה יש בהרצאה?
שמספרת על הדרך שעשיתי בגרפי טיול, שהיא עברה דרך הרבה דברים קשים. שוב, נגיד הלילה במעצר, זה היה מאוד מטלטל, יכלתי את זה באותו רגע להתקפל ולהגיד, אני לא מספיק טובה, אני, תראה, לאן הגעתי, וללכת ו... בשביל שסללו לי לצורך הדרך,
כן.
לצורך העניין. אז זה חלום אחד שיש לי ממש, ויש לי עוד חלום ממש להנחות קבוצות ובאמת להקים איזושהי קהילה שאנשים שיש להם דברים במשותף שהם יהיו לא לבד. שוב, כמו שאמרתי לך, שותף מחויבות. כרגע נגיד זה נוגע לי בקטע של בעלת עסק, שאין לי הרבה אנשים סביבי שהם גם בעלי עסק וגם מתמודדים עם אותם אתגרים, ובא לי שיהיו עוד כאלה ושנוכל לעזור אחד לשני. אז נגיד בא לי להקים איזה מין קהילה כזאת או מאסטר מיינדים כאלה, ובעתיד אני חושבת שהייתי מאוד רוצה ללמד בני נוער ולעזור לבני נוער מגיל מאוד צעיר כבר להגשים את עצמם. אני לפני כמה ימים היה אצלנו בסטודיו איזה טיק טוקר שיש לו 100,000 עוקבים, בחור בן 22.
וואו.
ואני מסתכל ממת, וואו, על וייבה בגיל 22, את יודעת, בהתחלה קצת הסתלבטתי, אמרתי, טוב, מה הוא מבין? הוא גם, הוא היה נראה לי כזה שטחי. ואז קראתי שהוא ממש עובד, הוא ממש שם את המצלמה ומדבר למצלמה ועושה תוך כדי זה וטטטטה, ואמרתי, כל הכבוד. והייתי רוצה לעודד יותר יזמות בגילאים יותר צעירים, אני חושבת של... לא לימדו אותנו, לא לימדו אותי כמו שהלוואי והיו מלמדים, וגם נורא נורא חששתי מכסף ולהפסיד כסף ולפשוט רגל ומאוד כזה לספור כל שקל, והייתי רוצה שיהיה זה, אני חושבת שאנחנו חיים קצת ב... לא קצת, אני חושבת שאנחנו חיים בחינוך כזה שמאוד מחנך את הרוב להיות דומים,
כן.
וכזה, והייתי רוצה לעודד יותר עצמאות.
נהדר, נהדר. זה מאוד חשוב, מאוד חשוב. בני נוער, מאוד חשוב. אני עכשיו פגשתי בשנקר בחורה בת 22 שגרה בסדרות. והיא פתאום דיברה על נדלן ועל השקעות ושהיא משקיעה והיא רוצה לקנות בית, להרוס, לעצב, תימה, מאיפה? אז היא אמרה, היה לנו קורס בבית ספר של התנהלות כלכלית. עכשיו איזה יופי, זה ממש. סוף סוף, סוף סוף מכניסים את זה באיזה כן, מקום.
כן.
וברגע שהיא מכניסים את זה, זה כאילו ללמוד על החיים.
כן.
אז גם... כל העניין של תודעה גם, צריך להכניס את זה לחיים.
כן.
לבית ספר.
נכון, גם יש לך באמת מלא אנרגיות כשאתה בשנות העשרה שלך.
בדיוק, וברגע שהם יבינו גם איך הראש חושב, מה... אני זוכרת שפעם נתתי הרצאה לתלמידי תיכון, היה לי איזה חבר מנהל בית ספר, ובבאר טוביה, והוא הביא תלמידים להרצאה שלי, הביא קבוצה של 50 תלמידים, שלמדו אמנות, תיאטרון ומוזיקה, והביא אותם להרצאה, תקשיבי, הם ישבו 4 שעות, הוא קנה להם כזה הרצאה וספר, ישבו 4 שעות והקשיבו, והם כל כך התרגשו, הם אמרו, וואו, לא ידעתי, לא ידעתי שאני יכול, לא ידעתי שאני יכול לקבל כסף על כאלה שמנגנים מגיל 4. בקיצור, זה עשה להם, ולא האמנתי איך הם ישבו והקשיבו. זה נורא עניין אותם, על איך אנחנו חושבים, מה זה מודל אפרט, איך אנחנו, מה המחשבות שלנו, מה, מלא, פשוט היו מאושרים.
כן.
אז אני מחזקת את ידייך, אם תצליחי להיכנס לבתי ספר ולעשות שם עבודה, רעיון מעולה.
תודה.
מעולה.
אני רגע אצעק את החלום שלי יותר בבירור. כן. אני רגע אגיד שאני כל בוקר עושה דמיון מודרך.
כן.
ומדמיינת. ואם להיות כנה, אז הדמיון שלי זה שאני עומד בבית ציוני אמריקה ומעבירה את ההרצגה הזאת. זה קטע, כי באמת את קולטת שאת מתאגת את המקום הזה בצורה כזאת, שבאמת זה החלום של הרבה אנשים.
וואו.
שזה מדהים.
אני לא יודעת איך זה עכשיו, אבל כן.
אני חושבת שעשית עבודה מספיק טובה אז, שזה עדיין...
שזה עדיין נשאר.
עדיין קוצרים פירות. אז אני חושבת שזה בגדול. אני חושבת שיש לי עוד דרך לעבור עד אז. אבל, כלומר, זה נראה לי מפחיד בכלל לדמיין את זה ולחשוב את זה, אבל אני כן... כל בוקר מתעוררת וכזה...
אז את יודעת, אני רוצה להגיד לך משהו, באמת. אני זוכרת שכשאני כזה הסתובבתי שם, ואמרו לי, מתי את תרצי? ואמרתי, אני? מה פתאום? אין מצב. ואז יום אחד, כשבאמת התחלתי את הדבר הזה, אמרתי, החלטתי שאני עושה את זה, היה לי רעיון עם, עם מישהי מעיתון אטמוספירה, עיתון הזה שמופיע באלעל. היא באה לרעיין אותי על בית ציוני אמריקה, ואז שאלה אותי, תגידי, יש עוד משהו שמעניין אותך? אמרתי לה, כן, מעניין אותי לעזור לאומנים, ללמד אותם איך להתפרנס אומנות. אז היא אמרה, וואו, מדליק, תני לי תאריך, אני אכניס את זה לכתבה. אמרתי לה, אבל עוד אין לי כלום. אז היא אמרה, תשמעי, אם תתני לי תאריך, אני אכניס את זה לכתבה. ישבתי, חשבתי, אמרתי, טוב, אני לא מוותרת על הזדמנות כזאת. פתחתי את היומן, זה היה נובמבר, אמרתי, 13 בינואר, זה היה 2013.
וואו.
13 בינואר 2013. זהו, נתתי לה את התאריך, מה שנקרא, קפצתי למים. ואז אני אומרת, יואו, מה אני אעשה? ואז באו כל החברים שלי, המנטורים, יניב וניר, דובדף, כולם. ואמרו, מה? את יודעת הכל, את כל הזמן מקשיבה, את פשוט תשבי, תכתבי. בקיצור, נזרקתי למים, ובהרצאה הראשונה היו 50 איש, מתוכם 20 נרשמו לסדנה, שזה היה 40% המרה, זה היה מטורף.
וואו.
ולכן אני אומרת לך, אל תחכי שיהיה לך יותר ממשהו. פשוט תקפצי למים. כי תקבעי תאריך. זה גם משהו שאני עושה פה עם אומנים לפעמים, היה איזה מוזיקאי, אמרתי, תקבע תאריך להופעה. מה? כן, תקבע תאריך. קבע תאריך, מה זה? האולם היה מפוצץ.
וואו.
וככה הוא התחיל להופיע, והיום הוא מופיע, אפילו בשבת אני קפוץ לראות אותו, כי זה מדליק אותי. וואו. גם כן, בחור צעיר, רצית סיפורי הצלחה, הוא אחלה סיפור הצלחה. הוא קרא את הספר שלי בצבא, הוא היה לוחם. איכשהו הגיע אליו הספר שלי, והוא פנה אליי וביקש לבוא, והוא בא לליווי. הוא בא לליווי, ובעקבות זה הוא התחיל, הוא קבע את ההופעה. ויש לו מיליוני צפיות, קוראים לו מאור אשכנזי, יש לו מיליוני צפיות ביוטיוב, ובאמת הוא מופיע, מול קהלים גדולים עכשיו.
וואו,
אבל ההופעה הראשונה הייתה כזאת קפיצה למים. אז זה מה שאני אומרת לך לעשות. אל תפחדי, יש לך את זה. אם את רוצה את זה, ואת יודעת קצת על מה את מדברת, יש לך את זה. כל אחד שיודע משהו יותר ממישהו אחר, יכול ללמד אותו. לא חייבים להיות, את יודעת, הפרפקציוניזם לא עוזר פה.
כן, כן. לקחתי.
פשוט להיזרק למים. תקבעי תאריך.
אני אסד.
טוב, אז אנחנו לקראת סיום. יש עוד משהו שהיית רוצה להגיד? את רוצה להתחייב שתעשי את זה?
כן, אני רוצה איתכם. אנחנו ב-29
ביוני.
ביוני.
23, כן.
אני, אמא, זה מפחיד.
לא, זה לא מפחיד, זה כיף.
אני רוצה בסוף אוקטובר לעשות את זה.
אוקיי. סוף אוקטובר 23, אוקיי.
כן.
אני אעקוב אחריך.
השאלה היא, אני צריכה להתחיל בבית ציוני אמריקה, זה מה שאני צריכה להתחיל?
כן, את תמיד יכולה, את יודעת, שבוע לפני לבטל, או מה, לא יודעת מה
חוקי. לא, גם אפשר גם 40 איש או 50 איש.
נכון.
לא חייבים.
מה, אני התחלתי עם 50 איש.
יופי.
ממש.
סוף אוקטובר.
אבל כן, נחיל זה. נחיל זה. טוב, ומי שמקשיב לנו ולא מקבל מיילים ממני, מוזמן להיכנס לאתר, להירשם לרשימת תפוצה, תקבלו מיילים, וזהו, מי שרוצה ליווי, כולכם מוזמנים לפנות, ולכו תעשו סיור בגרפי טיול.
ממש
זה
ממש.
כיף, נכון?
ממש. את הראשונה נראה לי לבוא.
כן.
איזה כיף, תודה להירוע.
אז תודה רבה.
ממש.
ביי.